slave, Soidos Oshashuoi. All the words of Vadati Behyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי ו' בכסלו תשפ"א, מסכת נידה, דף מ"ב. ובספירת הגומר, בעזרת השם ובישועתו, בעוד 31 ימים ודפים, נגיע אל הדף החותם את מסכת נידה. הדף החותם את השס כולו, זין בתיבת תשפ"א, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי העולמים. ובחוכמת הפרפראות, הפרפראות לחוכמה, הלוא הם הגימטריות, 31 ימים ודפים לסיום השס תשפ"א, זה בגימטריה 2236. בדיוק הפסוק, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה השם, ויפוצו אויביך, וינוסו מסניך מפניך. אמן כן יהי רצון. מאזינים לרדיו קולחיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו, הייחודית יש לומר, המביאה לכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קולחי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה דבר תקלה על ידי ולא ייכשל מדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמת טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיהיה עניין התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. זמן קצר והמלאכה מרובה, חודש ימים ועוד יום. לסיום השס, אותו החילון הוא ללמוד בעזרת השם ובישועתו בט"ו באב תשע"ב. מזכה אותנו בורא עולם ברוב חסדו בשמחת עולם. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ו' בכסלו תשפ"א, מרחק 31 ימים ודפים מסיום השס בעזרת השם ובישועתו. שבת קודש פרשת ויגש, זין בתיבת תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף מ"ב במסכת נידה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"א עמוד ב', 24 שורות מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים כל הנשים מתמין בבית החיצון. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק החמישי של מסכת נידה, פרק ששמו יוצא דופן לאל בדף מם. כל הנשים מתמין בנידה על ידי זיבת הדם בבית החיצון של הרחם, שנאמר בנידה, דם יהיה זובה בי ושרה, אף כשזב בתוך בשרה ולא יצא לחוץ. מבררת הגמרא, היי ניו בית החיצון. איזו החלק של הרחם שקוראת לו המשנה בית החיצון, שאם זב הדם לשם הרי זו נידה. משיבה הגמרא, אמר ריש לקיש, כל שתינוקת יושבת ונראית, כל מקום ברחם שנראה בעת שהתינוקת יושבת, שאז נפתח רחמה מעט ונראית מקצתו מבחוץ, ובכלל בית חיצון. ובתלמוד הירושלמי במסכת יבמות מבואר שהכוונה כשיושבת להטיל מים. מקשה הגמרא, אמר לו רב יוחנן לריש לקיש, והרי משנתנו למדה את דין זיבת הדם בבית החיצון מלשון הכתוב בבשרה, שמשמע שדם זב במקום נסתר בתוך בשרה, ואילו אותו מקום שכשהתינוקת יושבת הוא נראה מבחוץ נחשב גלוי הוא, אפילו אצל שרץ שדינו לטמא במגע רק במקום גלוי ולא במגע בית הסתרים. ומבואר בגמרא לקמן בדף מ"ג, שלומדים את הדבר הזה מהפסוק וידיו לא שותף במים, שהשרץ מטמא את האדם רק בנגיעתו במקום גלוי כגון ידיו, ולא ייתכן שיקרא לו הכתוב בי ושרה. ומפני הקושייה הזו מבאר רבי יוחנן את משנתנו באופן אחר. אלא אמר רבי יוחנן, בית החיצון הוא החלק של הרחם מבחוץ ועד בין השיניים, עד המקום שיש בקטלי הרחם גושי בשר תלויים, ומה שלפני מזה הוא בית הפנימי. והבח מבאר שהחדר של הרחם בחלקו הפנימי הוא רחב לקבל את הוולד, ואחר כך הולך ונעשה צר וארוך כמין צוואר ומגיע עד הפרוזדור. ובתוך החדר, בין החלק הרחב לבין החלק הצר, יש פתח ובו קמטים קמטים כשיני הקרקשתא. ואין אילו השיניים שהוזכרו בגמרא כאן, אלא השיניים הם במקום שבו החלק הצר נפתח אל הפרוזדור. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה המקום עצמו של בין השיניים, האם דינו כלפנים, ואין האישה נעשית נידה בזיבת הדם שם, או דינו כלחוץ ונעשית בו נידה. משיבה הגמרת תשמה בו הושמע ראייה לפשוט את הספק מברייטה. דתני רבי זקאי, שנה רבי זקאי בברייטה, שבית החיצון הוא עד בין השיניים, ובין השיניים עצמן דינו כלפנים, ואינה נעשית נידה בזיבת הדם שם. ביור נוסף מהו בית החיצון? במתנית התנה בברייטה שנינו שהחלק של הרחם הנקרא בית החיצון הוא מקום דישה. מבררת הגמרא מהי מקום דישה, מה כוונת הברייטה מקום דישה? משיבה הגמרא אמר רב יהודה שהכוונה למקום שהשמש דש, עבר התשמיש מגיע בשעת גמר ביה, מה שלפני מזה הוא בית הפנימי. והבית יוסף ביורד היה סימן קוף צדיבב, למד בשיטת הרמב״ם שכל הפרוסדור נקרא בית החיצון. והוא כותב שנחלקו עליו שאר הפוסקים וסברו שבית החיצון הוא רק עד מקום השמש שהוא דש, וסוף הפרוסדור נחשב כבר לחלק מן הבית הפנימי. במשנה מבואר שדין תומת האישה בזיבת דמה מן המקור אל הבית החיצון של הרחם נלמד מהפסוק ואישה כי תהיה זבת דם יהיה זובה בי ושרה. מביאה הגמרא ברייתא כיצד דורשים את הדין מן הפסוק הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שלמדנו לעיל בדף כ"א עמוד ב', נאמר בנידה דם יהיה זובה בי ושרה. בבשרה משמע בתוך בשרה, מלמד שמתאמה על ידי זיבת הדם בפנים כבח חוץ, כאותן תומות שמתמות ביציאתן לחוץ. ואין כוונת הברייתא לומר שנעשית נידה בזיבת דמה בפנים כמו שהיא נעשית נידה בזיבתו בחוץ, שהרי אי אפשר שתתאמה אישה בזיבת דם נידת החוץ לגופה בלי שתתאמה קודם לכן בזיבתו בפנים. אלא מסביר הריטב"א, כוונת הברייתא שזיבתו בפנים דינה לתמה כמו אותם דברים שמצינו בהם שמתמים מבחוץ, כלומר כמו קרי וזוב. אז אם כן אומרת הברייתא, נאמר בפסוק בבשרה מלמד שמתאמה בפנים כבחוץ, ואין לי ללמוד מכאן אלא לגבי נידה שבה עוסק הפסוק, אבל לגבי זבה מניין שמתאמה אפילו בזיבת אדם בתוך בשרה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בפסוק ההוא, זובה בבשרה, שהכתוב שינה לשונו וקרא לדם הנידה זובה, כדי ללמד שאף לגבי זבה הדין הוא כך, שמתאמה אף בזיבת דמה בתוך בשרה. ועדיין לגבי פולטת שכבת זרע מניין שגם היא מתאמה בפליטתה מן הבית הפנימי לבית החיצון, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בפסוק ההוא, באומרו יהיה זובה בבשרה, לרבות את הפולטת. והמלבי מבאר את כוונת הברייתא, שעל דרך הדרוש יש לחלק את הפסוק לשני משפטים, כי תהיה זובה דם, ואחר כך יהיה זובה בבשרה. בא המשפט השני ללמד שכל דבר שזב ממנו, אפילו שכבת זרע, מתמה בבשרה בפנים כבחוץ. ורבי שמעון חולק על הדין האחרון, ואומר, דיה לפולטת שתתמה כבועלה, מה בועלה אינו מתמה מדין בעל קרי עד שתייצא תומה, דהיינו שכבת הזרע לחוץ, שנאמר בו ואיש כי תייצא ממנו שכבת זרע, אף היא הפולטת אינה מתאמה עד שתייצא תאומתה לחוץ לגמרי, אבל ביציאתה מן הבית הפנימי לבית החיצון אינה מתאמה. מקשה הגמרא שיש סתירה לברייתא מברייתא אחרת. מקשה הגמרא וסבר וכי סבר רבי שמעון שהפולטת דיה כבועלה ואינה מתאמה בבית החיצון, והתניא, הרי שנינו בברייתא, נאמר בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק חי, ואישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרע, ורחצו במים ותמו עד הערב. אמר רבי שמעון, וכי מה בא הפסוק הזה ללמדנו? אם בא ללמדנו לעניין נוגע בשכבת זרע שטעון טבילה, הרי כבר נאמר למטה, נאמר בפסוק בפרק כ"ב פסוק ד' בקודשים לא יאכל עד אשר יטהר, או איש אשר תייצא ממנו שכבת זרע. מאיתור המילה או בפסוק הזה למדנו לכל הנוגע בשכבת זרע שהוא טמא, ואף הפולטת שכבת זרע בכלל זה שהרי נגע בבשרה מבחוץ. אלא על כוחך בא הכתוב להשמיענו מה דין האישה בנגיעתה בא מבפנים, שאם לא היה מלמדנו הכתוב מה דינה, היינו אומרים שאינה נתמת בכך, מפני שתומת בית הסתרים היא, ותומת בית הסתרים אינה מתאמה, אלא שגזירת הכתוב היא שתהיה נתמת אף בנגיעתה בה מבפנים. נמצא שגם לדעת רבי שמעון נתמת בפנים כבחוץ, שלא כדברי הברייתא הקודמת, ואף על פי שהפסוק עוסק בתומת משמשת, ורבי שמעון בברייתא הראשונה לא דיבר על משמשת אלא על פולטת, מכל מקום סובר המקשה שגם משמשת אינה נתמת אלא משום פליטת הזרע מהבית הפנימי לבית החיצון. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, וסבר רבי שמעון. מתרצת הגמרא לוקה שאין סתירה בין הברייתות. כאן בברייתא האחרונה מדובר במשמשת, לעניין תומת האישה מחמת עצם התשמיש, שכיוון שנגע בטיפת תשמיש גזירת הכתוב שתתאמה אב בנגיעתה מבפנים, מה שאין כן כאן בברייתא הראשונה מדובר בפולטת, לעניין תומת האישה מחמת פליטת שכבת זרע, ובזה לדעת רבי שמעון דיה כבועלה להתאמה ביציאת החוץ לגופה דווקא. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל וסבר רבי שמעון, שגם לדעת חכמים שסברו שנתמת הפולטת בבית החיצון, יש צורך בפסוק נוסף לתמת המשמשת, שהרי אפשר שתשמש מבלי שיגע הזרע בבית החיצון, כי מה שאמרו שהמקום שהשמש דש בגבר ביה ובבית החיצון, היינו באיש ואישה בינוניים, אבל בגדול וקטנה, הזרע נכנס לבית הפנימי מתחילה. מקשה הגמרא, איך ייתכן שבברייתא הראשונה מדובר בפולטת, טייפוק לידה השימשה? הרי גם בלי פליטתה טמאה היא מצד ששימשה, וכיצד אמר רבי שמעון שטהורה היא עד שתפלוט? מתרצת הגמרא, הברייתא עוסקת בשטבלה לשימושה, כשטבלה לאחר התשמיש ונתהרה ולמחרת חזרה ופלטה. ועל אופן כזה אמר רבי שמעון, דיה כבועלה, שנתמת דווקא ביציאתה חוץ לגופה. טמאה הגמרא לממרה, אם ניתן לומר דמשמשת בתומת ערב סגילה, המשמשת די לה להיות טמאה עד הערב ויכולה היא לטבול ולהיטהר. ואמר רבה, הרי אמר רבה, הדין במשמשת, שבמשך כל השלושה ימים שלאחר התשמיש היא אסורה לאכול בתרומה, היות ואין טבילה מטהרתה, מאחר שאי אפשר לה באותם ימים שלא תחזור ותפלוט ותתאמה. ואם כן, כיצד אמר רבי שמעון שהיא טהורה כל זמן שלא נודע שפלטה? ומוסיף רשי שאי אפשר לתרץ שרבי שמעון דיבר בפולטת לאחר שעברו שלושה ימים מעת ששימשה, כי לאחר שלושה ימים שכבת זרע מסרחת היא לא ראויה להזריע, והיא לא מתאמת אף כשיצא לחוץ. תרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן כאן בברייתא במה מדובר? שהתבילוה במיטה. התבילוה לאחר תשמיש בעודה שוכבת במיטה ששימשה בה. והיא לא זזה ממקומה, שבאופן כזה מודה רבה שאפשר לה שלא תפלוט. וכוונת רבי שמעון שלאחר טבילה זו אם תחזור ותפלוט, דיה כבועלה שכאמור מתאמה רק כשזה יוצא מחוץ לגופה. מקשה הגמרא, מכלל דחי כאמר רבה, משמע מזה, שמה שאמר רבה שהמשמשת 103 ימים זה באופן, דאז לה היא בקערה וטבלה, שהלכה היא ברגליה וטבלה, כיוון שתנועת ההילוך גורמת לה שתחזור ותפלוט. אם כן קשה, מדוע אמר רבה שכל שלושת הימים אי אפשר לה שלא תפלוט והיא ודאי טמאה? הרי עד הרבה קרוב יותר לומר שהיא טהורה, כי דילמה בהדי דקאז להשדיטי, אולי תוך כדי הליכתה אל הטבילה, כבר פלטתו לגמרי, וכשטבלה אינה חוזרת ונתמת. וכי תימא דילמה דאי השתייר, ואם תאמר שרבה טימא אותה מספק שמא לאחר הילוכה עדיין השתייר מעט זרע שלא נפלט, ואחר שתטבול תפלטנו, אי אפשר לומר כך. כי יחי חיישינן שמא נשתייר מבעלי, אם כן היה צריך רבה לומר שאסורה לאכול בתרומה, מפני שאנחנו חוששים שמא נשתייר, ומדוע אמר שאי אפשר לה שלא תפלוט, שמשמע שהיא טמאה בוודאות? מפני הקושייה הזו מעמידה הגמרא את דברי רבה באופן אחר, אלא סובר רבה, שאם הלכה ברגליה לטבול אפשר שכבר פלטה הכל קודם לכן, קודם הטבילה. כלומר שלאחר של טבלה, יצא מתורת טמאה ודאי, והרי היא ספק טמאה. על כוחך לרבה שאמר שוודאי אינה יכולה להתאר, מדובר נמי גם כן שהתבילוה במיטה ששימשה בה. ולא קשיה, לא קשה על רבה ממה שאמר רבי שמעון שיכולה להתאר. כי כאן בממרה של רבה מדובר במתפכת במיטתה לאחר הטבילה, שתנועתה גורמת לזרע להיפלט, ולפיכך אינה יכולה להתאר עד שיעברו שלושה ימים מעת ששימשה. ואין כוונת רבה לומר דווקא מתפכת ולא מהלכת, שהרי המהלכת, כל שכן שתפלוט. אלא מפני שהגמרא בסמוך אומרת שרבה בא לבאר בכך את הכתוב במשמשת ולעמידו כשאינה זזה ממיטתה, ואפילו לא מתהפכת, נקטה הגמרא בלשון מתהפכת. אבל באמת הכוונה גם לגבי מהלכת. מה שאין כן כאן אומרת הגמרא בברייתא הראשונה, מדובר בשאינה מתהפכת לאחר הטבילה ולא זזה ממקומה. לפיכך לדעת רבי שמעון היא נשארת טהורה כל זמן שלא נודע שפלטה לחוץ. ורבה שאמר שהמשמשת כל שלושה ימים אסורה לאכול בתרומה, אקראקאי בא לבאר בזה את הכתוב בדין משמשת. ואחי כאמר, כך כוונתו לומר. כי כתב רחמנה כאשר כתבה התורה לגבי משמשת ורחצו במים ותמו עד הערב, שמשמע שיכולה לטבול ולהתאר בערב, כוונתה רק בשאינה מתהפכת לאחר הטבילה עד שיעברו שלושת הימים שלאחר התשמיש. אבל במתהפכת לאחר הטבילה במשך כל שלושה ימים שלאחר התשמיש אסורה לאכול בתרומה, מפני שאי אפשר לה שלא תפלוט. דנה הגמרא, מדוע טימא כתוב בפולטת? באי מיני שאל רב שמואל בר ביסנה מהבאיי, פולטת שכבת זרע, אם טימא אותה כתוב מפני שרואה אביה, שפליטת שכבת זרע באישה היא כראיית דם נידות שנתמת מחמת הראייה, או אולי הטעם שטימאה הכתוב הוא מפני שנוגעת אביה, שבפליטתה נגעה שכבת זרע בבשרה מבחוץ וטימאה אותה, אבל קודם שנפלטה לחוץ, אין האישה נתמת מחמתה, מפני שהוא מגע בית הסתרים, ומה שביום התשמיש טמאה זה מגזרת הכתוב כמבואר לאל. מפסיקה הגמרא באמצע הבאת הממרה ומבארת מהם הדינים התלויים בספק הזה. מבארת הגמרא נפקמינה, הדינים היוצאים למעשה מההבדל בין שני הטעמים שהזכיר רב שמואל בר ביסנה הם לסתור את ספירת שיבת הנקיים בזווה, ואף שבימי זובה אסור לה לשמש עם עברה ושימשה ואחר כך התחילה לספור שיבה נקיים ופלטה, הרי היא סותרת את ספירתה, שאם הפולטת דינה כרואה, הרי היא סותרת את ספירתה כאילו ראת אדם, אבל אם דינה כנוגעת, הרי היא כנוגעת בשאר תומות שאינה סותרת את ספירתה. וכן לעניין לתמה בפליטתה אפילו במשהו, בשיעור מועט, שאם הפולטת דינה כרואה, הרי היא נתמת בכל שיעור שתפלוט, כמו שהרואה דם נתמת בכל שיעור שתראה. אבל אם דינה כנוגעת, אין שכבת זרע מתמת במגעה, אלא כשיש בשיעור, או כחתימת פיימה, או כעדשה. וכן לעניין לטמא בפנים כבחוץ, שאם הפולטת דינה כרועה, תטמא בפליטתה מבית הפנימי לבית החיצון אף קודם שיצא חוץ לגופה. אבל אם דינה כנוגעת, לא תטמא מבפנים, כי הוא מגע בית הסתרים. מקשה הגמרא לביור הזה, מה נפשך? מה שתאמר לבאר את ספקו של רב שמואל בר ביסנא יהיה קשה, כי איש מיה למתניתה, אם ידועה לו הברייתא שנחלקו בה חכמים ורבי שמעון בעניין פולטת, לעיל בדף ממלף עמוד ב', מדוע הוא מסתפק? הרי פשוט שלרבנן בברייתא הזו, רואה אביה, דינה כרואה דם, שהרי אמרו שמתאמה בפנים כבחוץ כזווה, ולשיטתם ודאי, גם אין שיעור לפליטתה וסותרת את צפירתה, כיוון שאם היא כרואה לעניין להתאמה בפנים, כל שכן שאינה צריכה שיעור לראייתה, וכן לעניין סתירת צפירתה, כיוון שחכמים למדו את דינה מהמילה היא שנאמרה בזווה לעניין שתהיה כמוה להתאמה בפנים כבחוץ, כמו כן יש ללמוד משם שהיא כמוה לעניין לסתור את צפירתה. ולרבי שמעון ממשיכה הגמרא ואומרת, פשוט שנוגעת אביה, דינה כנוגעת בשער תומות, שהרי רבי שמעון אמר שאינה מתאמה בפנים כבחוץ, ולשיטתו ודאי גם אינה סותרת צפירתה וצריך שיעור לפליטתה. והיא לא שמיעה לה מתניתה, ואם לא ידוע לו הברייתא הזו, גם כן אינו מובן מדוע הוא מסתפק. שהרי מסתברא נוגעת אביה, מסתפר שהפולטת דינה כנוגעת, שהרי הרואה דם ראייתה באה מגופה. מה שאין כן בפולטת שכבת זרע, היא אינה באה מגופה, אלא מה שקיבלה היא פולטת. ואין זה שונה ממגע שער תומות, שאינה נתמת מהם בבית הסתרים. מיישבת הגמרא לעולם שמיעה למתניתה. באמת הברייתא הייתה ידועה לרב שמואל בר ביסנא. ואליבא דרבנן לא קמי בא אלי. לשיטת חכמים החולקים על רבי שמעון הוא לא מסתפק, כי לשיטתם ודאי דינה כרועה לכל דבר. אלא כי קמי בא אלי, כאשר הסתפק, היה זה רק אליבא דרבי שמעון, לשיטתו של רבי שמעון. ולעניין לטמא בפנים כבחוץ לא קמי בא אלי. הוא לא מסתפק משיטת רבי שמעון בזה, שהרי מפורש בברייתא שלשיטת רבי שמעון אינה מתאמה בפנים כבחוץ. אלא כי קמי בא אלי, כאשר הסתפק רב שמואל בר ביסנא, היה זה רק לעניין לסתור את צפירתה ולטמא בכל שאומי. מה דעת רבי שמעון בזה? ומה הספק? אולי כי כאמר רבי שמעון, כשאמר רבי שמעון שהפולטת דיה כבועלה, אני מילה לטמויה בפנים כבחוץ, דברים אלו אינם אלא לעניין שאינה נתמת בפנים כבחוץ, כשם שבועלה אינו נתמעת שתיצא תומתו לחוץ, אבל עניין לסתור את צפירתה ולטמא בכל שהוא, רואה אביה, דינה כרואה שתסתור ותטמא בכל שהוא. עוד אילמה, או שמה נאמר לא שנה, אין הבדל בין הדינים, וכשם שהיא נחשבת כנוגעת לעניין שאינה נתמת אלא מבחוץ, כך היא נחשבת כנוגעת לעניין שלא תסתור את ספירתה ולא תתאמה בכל שהוא. מביאה הגמרא ביור אחר, מהו ספקו של רב שמואל בר ביסנא? איכא דאמרי, יש אומרים שרב שמואל בר ביסנא לעולם לא שמיע למתניתא. לא הייתה ידועה לו הברייתא שנחלקו בה חכמים ורבי שמעון בעניין פולטת. ואף על פי כן הסתפק מה דינה, ולא אמר מסברה שהיא כנוגעת. ואחי קמי בא אלה, וכך הוא הסתפק. מי דאחמי רחמנה הבעלי קריין בסיני? ממה שהחמירה התורה לישראל לאוסרם בתשמי שלושה ימים קודם מעמד הר סיני, שנאמר יהיו נכונים לשלושת ימים אל תקשו אלישע, כדי שתוכל נגם אנשים לטבול ביום השלישי, ולהתאר מתאומת קרי בשעת מתן תורה, כי הרי לתאומת האיש מספיק שיפרוש יום אחד, כי בעל קרי אינו מתאמה לתאומת ערב, על כוחך מה שצפתה התורה לפרוש שלושה ימים, זה מפני אנשים שתוכלנה להתאר, כך מסבירים תוספות חכמי האנגליה. אז האם נלמד מכך שהפולטת רואה אביה, דינה כרואה דם, ונאמר שמה שהצטוו להישמר בסיני דווקא מתאומת פולטת ולא מתאומת מת ושרץ, זו הוכחה שהפולטת נחשבת כרואה תאומה מגופה שהיא חמורה יותר מתאומת מגע מת ושרץ. עוד אילמה לא גם רינן מסיני. או אולי אין לנו למידים עניין זה מהכתוב במעמד הר סיני. למה? כיוון דחידוש הוא. הזרת התאומה בסיני זה חידוש. דהזווין ומצורעין דהמירי. שהרי תאומות זווים ומצורעים הם תאומות חמורות הבאות מגופם, ואף על פי כן לא אחמיר באור רחמנה. לא החמירה עליהם התורה ולא צפתה להישמר מתאומות האלו בסיני. והכוונה שלא הוזרו זווים ומצורעים לצאת מחוץ למחנה ישראל בית קבלת התורה. או שלא יבואו עם התאורים להתייצב בתחתית ההר. ואף על פי שמבואר במדרש, שכשעמדו ישראל לפני הר סיני נתרפו ולא היו בהם זווים ומצורעים מכל מקום, מי שהיה קודם לכן זו ומצורע נשאר בתאומתו כל עוד לא ספר שבעה ימים לתארתו. ולא החמירה עליהם התורה ולא צפתה להישמר מתאומות האלו בסיני. לפיכך מה שהחמירה לפולטת אין זו ראיה שהיא כתומה באה מגופה. חוזרת הגמרא לממרא ומביאה את סופה, השיב ואמר לאביי לרב שמואל בר ביסנא, הפולטת שכבת זרע גם לדעת רבי שמעון רואה אביה, דינה כרואה לעניין שסותרת את צפירתה ונתמת בכל שהוא. אתה שיילה לרבה, בא רב שמואל בר ביסנא ושאל גם את רבה את אותה שאלה מה דין הפולטת. אמר לי, השיב לו רבה או רבה לגרסה של הגאות הבך, רואה אביה, דינה כרואה לעניין שסותרת את צפירתה ונתמת בכל שהוא. אתה לקמד רב יוסף, בא רב שמואל בר ביסנא לפני רב יוסף ושאל אותו את אותה שאלה. אמר לי, השיב לו רב יוסף, רואה אביה, דינה כרואה לעניין שסותרת את צפירתה ונתמת בכל שהוא. אדר, אתיה לקמי דאביי, חזר ובא רב שמואל בר ביסנא לפני אביי ואמר לי לאביי, כולכו ברוקה חדת פיתו, כולכם ברוק אחד תרוקו. כלומר, האם שמועה אחת שמעתם כולכם שכך הדין? אישי ואמר לאביי, שפיר אמרי לך, דבר טוב ויפה אמרו לך. כי עד כאן לא כאמר לו, אמר רבי שמעון דיה כבועלה, אלא לעניין לטמא בפנים כבחוץ, שאינה מתאמה אלא בחוץ, אבל לסתור את צפירתה ולטמא בכל שהוא. רואה אביה, דינה כרואה, והרי היא סותרת את צפירתה ומתאמה בכל שהוא. ולמד זאת רבי שמעון ממה שהחמירה התורה על בעלי קרי, בסיני כמבואר בגמרא לעיל. שנינו במשנה שכל הנשים מתאמות מעת שנעקר דמן מן הבית הפנימי וזב בבית החיצון של הרחם, ואפילו קודם שיצא לחוץ. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, הנידה רואה דם בימים הראויים לנידתה, והזבה רואה דם במשך 3 ימים רצופים בתוך הימים הראויים לזיבתה, שהם 11 יום שבנידה לנידה, והשומרת יום כנגד יום הרואה דם במשך יום או יומיים בימים הראויים לזיבתה, וצריכה לשמור יום אחד שלא תראה בו, ותובלת לערב ותאורה, כמבואר בגמרא לקמן דף עין ג', והיולדת כולן מתאמות בפנים בזיבת הדם בתוך בשרן מן הבית הפנימי אל הבית החיצון של הרחם, כבחוץ. היינו לגבי נידה וזבה ושומרת יום כנגד יום, אבל לגבי יולדת תדון הגמרא בסמוך באיזה אופן מדובר שמתאמה בפנים כבחוץ. וכוונת הגמרא כשהיא אומרת, כולם מתאמות בפנים כבחוץ, היינו שזיבת הדם בפנים דינה לטמא כמו אותם דברים שמצינו בהם שמתאמים מבחוץ, כלומר כמו קרי וזוב באיש. כך אומר הריטב"א. מקשה הגמרא, בישלא מקולו לחיי. מובן הדבר בכל הנשים הראשונות שהזכירה הברייתא באיזו אופן מדובר שראו דם. אלא אבל, מה שהזכירה הברייתא יולדת אינו מובן באיזו אופן מדובר, שהרי היא בימי נידה, אם מדובר שראתה דם וילדה בימים הראויים לנידתה, הרי זו נידה גמורה וכבר הוזכרה נידה בברייתא הזו. והגמרא מעמידה כעת את הברייתא באופן שראתה דם ואחר כך ילדה. כי אם כוונתה להעמיד את הברייתא בשילדה תחילה ואחר כך ראתה דם, הייתה הגמרא צריכה להקשות שהתמאה ממילא מחמת לידתה. ממשיכה הגמרא ושואלת, ואם מדובר שראתה דם וילדה בימי זיבה, בימים הראויים לזיבתה, הרי זו זיבה. וגם זבה כבר הוזכרה בברייתא הזו. מתרצת הגמרא, לא צריכה, לא הוצריכה הברייתא להזכיר יולדת, אלא לעניין הרואה דם בעת שירדה לטבול מטומאה לטהרה. כשמסתיימים השבועיים של טומאתה לאחר לידת נקבה, והלכה לטבול ולהתחיל את ימי טהרה שהם עד מלות 80 יום ללידתה. וכי הדה אמר, וכאותו דין שאמר רבי זיירא, אמר רב חייא בראשי, אמר רב, אמר רבי זיירא בשמו של רב חייא בראשי, בשמו של רב, יולדת שירדה לטבול בסוף השבועיים כדי לצאת מטומאה לטהרה, ובאותו זמן נעקר ממנה דם מהבית הפנימי של הרחם ועמד הדם בבית החיצון ולא יצא לחוץ, אלא לאחר יום או יומיים, אם עקירת הדם מהבית הפנימי הייתה בירידה, בעת שירדה לטבול קודם שטבלה, הרי זאת טמאה ואינה יכולה להיטהר כל זמן שנשאר הדם בבית החיצון. כיוון שאדם טמא, אף שבנגיעתו בבית החיצון אינו מטמא, כיוון שהוא בית הסתרים, מכל מקום נטמת במסעו, וביציאתו מגופה צריכה לטבול שוב, כיוון שלא נטהרה בטבילתה הראשונה. אבל אם עקירת אדם מהבית הפנימי הייתה בעלייה, בעת שעלתה מן הטבילה, הרי זו טהורה, כיוון שהוא דם תואר שאינו מטמא. ולפי זה, מה שאמרה הברייתא שיולדת מטמא בפנים כבחוץ, כוונתה גם כן באופן כזה שנעיקר אדם מהבית הפנימי לבית החיצון קודם שטבלה, שכל זמן שאדם שם הוא מטמאה. מביאה הגמרא קושייה על הממרא של רבי זיירא, ומחמת הקושייה הזו תבהר לקמן בדף מ"ב עמוד ב' שאי אפשר להעמיד את הברייתא ביולדת שראתה כשירדה לטבול. מה כשהגמרא אמר לי, אמר לו רב ירמיה לרבי זיירא, מה שאמרת שנטמאת יולדת מחמת אדם שנעיקר בירידה קודם שטבלה אינו מובן. מה יטמאה? מדוע יטמאה? הרי טומאה בלועי, זו טומאה בלועה בתוך גופה, וטומאה כזו אינה מטמאה לא במגע ולא במסע. כמבואר במסכת חולין דף עין א' עמוד א', שלומדים את הדין הזה מהכתוב באיסור אכילת נבילת עוף טהור, והאוכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב, שגם כשהאכלה סמוך לשקיעת החמה באופן שלאחר טבילתו עדיין היא במאיו, אינו חוזר ונטמא מחמתה, כלומר שהבגדים שילבש בעת הזאת אינם טמאים. ומוכח שטומאה בלועה אינה מטמאת. ולמרות שאמרה משנתנו לאל בדף מ' עמוד א' שכל הנשים נטמאות בזיבת הדם לבית החיצון, אין הכוונה שנטמאות בטומאה בלועה, שהרי אינן נטמאות מחמת נגיעת הדם בבשרן, שזו טומאת מגע ומסע וטהרתה בטבילה וערב שמש, אלא אם נטמאות מדין ראיית נידה וזבה, שמטמאה את האישה לשבעה ימים גם בבית החיצון שהוא בלוע בבשרה, וזאת מפני גזירת הכתוב בבשרה. ואין לומר לגבי יולדת כאן שראתה כשירדה לטבול שטומתה היא מדין ראייה, שהרי ראייה זו שהיא יציאת אדם מן המקור, עדיין הייתה בתוך השבועיים של ימי טומתה, וכעת בטבילתה מתחילה ימי תואר ונתהרה מאותה ראייה, ועל כוחה טומתה היא רק מצד נגיעת אדם בה. ולכן מקשה רבי ירמיה שרי זה תומה בלואה שאינה מתאמה. אמר להישיב רבי זירה לרבי ירמיה, זיל שי ללך ושאל את הדבר הזה לרבי יבין. דהסברת ניהלי וחרקיש לי ברישה בי מדרשה. הסברתי לפניו את הטעם מדוע דם זה מתאמה אותה, ונענה לי בראשו בבית המדרש לעוד שהסכים לדבריי. אז על שי לה הלך רבי ירמיה ושאל זאת לרבי יבין. הישיב ואמר לרבי יבין, תומה זוהי מגזירת חכמים שהחמירו בדין היולדת. והסעוע שתתאמה מדי רבנן בתאומה בלואה כדין נבלת אוף טהור שמתאמה מדאורייתא את הבגדים שעליו בעת מגעה בבית הבליה, אף שהוא מגע תאומה בלואה. והטעם שהחמירו בתאומה בלואה דווקא ביולדת שיצא דמה לבית החיצון לפני טבילתה, ולא החמירו בשאר תאומות בלואות, כדי שלא יבואו לטעות ולטהרה מחמת טבילה זו אף כשיצא אדם אחר כך חוץ לגופה. מקשה הגמרא מדמי, וכי יש לדמות את דין היולדת לדין נבילת אוף טהור? והרי הטעם שם לגבי נבילת עוף טהור אין לה תומה במגע מבחוץ, אלא בבית הבליה בלבד, ומוכח שהיא גזירת הכתוב בנבילת עוף טהור שתתמה באופן הזה. שכך נלמד מלשון הכתוב בנבילת עוף טהור, לא יוכל לתמאה בה, שמתמה דווקא באכילתה ולא בסתם נגיעה. אבל אחר כאן בסוגייתנו לגבי הולדת שירדה לטבול, כי נפליק לברי לטמי, הרי שיצא אדם חוץ לגופה ויגע בה, תתמה. וכיוון שהוא מתמה מבחוץ מוכח שתומתו היא כשאר תומות, ואין לומר שיתמה בבלוע. מפני הקושייה הזו מעמידה הגמרא את דברי רבי זירא באופן אחר, אלא אומרת הגמרא חנמי, גם כאן מה שתימא רבי זירא את היולדת שראתה בירידתה לטבול, כוונתו דווקא כשיצא אדם לחוץ, ומפני שנעיקר אדם מן המקור קודם הטבילה, הרי זה דם תמה ונתמת במגעו. ומה שאמרה הגמרא לאיל, שהסעוע כנבלת עוף טהור, היינו, שכמו שבית הבליה נחשב כגלול לעניין נבלת העוף, כך הבית החיצון נחשב כגלוי לעניין שלא תועיל טבילה על אדם ביותו שם. אבל לפני שיצא אדם לחוץ, אפילו כשהוא נמצא בבית החיצון, עם טבלה הרי היא תאורה כל זמן שלא יצא. כיוון שתומה בלואה אינה מתמת. מקשה הגמרא היא, עם כוונת רבי זירא, שנתמת במגע אדם כשיצא לחוץ, מהי לממרה? מה החידוש בדבר? הרי כשנעקר אדם לפני טבילתה, ודאי הוא דם תמה שנתמת במגעו. מתרצת הגמרא, צריך להשמיענו את הדין הזה, כי יש בזה חידוש. מהו דתאים השם התאמר, מי גודם מהניה תבילה לדם, דאיקה גבי. מתוך שמועילה התבילה לטהר את הדם שבבית הפנימי, שכל דם שנמצא שם קודם תבילתה, אם יצא לאחר תבילתה, אינו מתמאה, תהני נמי להי, תוהיל לטהר גם דם זה שבבית החיצון. כמה שמלן, לפיכך משמיענו רבי זירא, שלא הועילה התבילה לדם זה, ובצאתו לחוץ יתמנה. כיוון שהעמידה הגמרא את דברי רבי זירא דווקא כשיצא אדם לחוץ, מעתה כבר אי אפשר להעמיד את הברייתא לאל בדף מבית עמוד א' כדבריו, שהרי מפורש בברייתא שהיולדת מתאמה בפנים. לפיכך חוזרת הגמרא לברר במה מדובר בברייתא. שואלת הגמרא, שמייטין איפריק. הממרה של רבי זירא מיושבת, שכוונתו למגע תומה מבחוץ, ולפיכך אין להקשות עליו, ממה שתומה בלואה אינה מתאמה. הלא אבל מה שאמרה הברייתא לגבי יולדת, שהיא נתמת בפנים כבחוץ, שוב אינו מובן באיזה אופן מדובר. היא בימי נידה. נידע, אם מדובר שראתה דם וילדה בימים הראויים לנידתה, הרי זו תומת נידע וכבר הוזכרה נידע בברייתא הזו. היא מדובר שראתה דם וילדה בימי זיווה, הרי זו תומת זיווה וגם זווה כבר הוזכרה בברייתא הזו. מתרצת הגמרא במה יסקינן כאן בברייתא במה מדובר? בלידה יבישתה. לידה יבישה שבעת לידתה לא יצא שום דם עם הוולד ותומתה רק מצד דין יולדת. ושיטת הגמרא היא כאן, כדעת מי שאמר לאל בדף חפה לפעמוד ב' אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. בררת הגמרא אם מדובר בברייתא בלידה יבשתה שלא יצא שום דם עם הוולד, מה היא מתאמה בפנים כבחוציקה, איזו תאומה בפנים שייכת בה? משיבה הגמרא כוונת הברייתא כגון שהוציא הוולד את ראשו חוץ לפרוסדור אל הבית החיצון, ומחדשת הברייתא שאף על פי שלא יצא לאוויר העולם כבר נחשבו כילוד וימות מאה לידה. וסברה זו היא כדרב אושעיה שאמר שיציאת ראשו חוץ לפרוסדור נחשבת כלידה. ואמר רב הושעיה במסכת חולין בדף עין בית עמוד א', שמה שטימאה המשנה שם במסכת חולין את המיילדת שהכניסה ידה למעי מעוברת ונגעה בוולד מת, ומצד גזירה שמה יוציא הוולד את ראשו חוץ לפרוסדור ותיגע בו, שם, ותטעה לחשוב שלא הוציא ראשו עדיין ולא נטמאה ממנו, ולפיכך טימאה אף בנגיעתה בו בפנים. ודין טומאת המיילדת שנגע בעובר מת במעי עמו מובא שם במשנה במסכת חולין דף עין א', והגמרא מביאה על כך דעת רבי ישמעאל הדורש מן הכתוב בטומאת מת, וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב, שרק דבר גלוי מתמה במגעו ולא עובר במעי אמו. ומבאר רב הושעיה, שמשנה זו היא גם לדעת רבי ישמעאל, כי אף שמדאורייתא אינו נחשב כגלוי, אבל מדי רבנן גזרו שיתמה. וכתבו התוספות שרב הושעיה הזכיר ראשו מפני שאינה נקראת לידה עד שייצא ראשו דווקא. והמיילדת נתמת למרות שזה תומה בלואה לכאורה, ותומה בלואה אינה מתאמה, כי מתוך שנחשב כילוד לעניין שאימות מעל לידה, וכן לעניין קביעת היום השמיני למילתו, כך נחשב כילוד לעניין שאינו נקרא בלואה ויכול לתמה במגעו. הרי שלדעת רב הושעיה, יציאת הולד לבית החיצון נחשבת כלידה, וכן כשאמרה הברייתא כאן שהיולדת מתאמת בפנים, כוונתה שיש לה תומת לידה מעת שהוציא הולד ראשו לתוך הבית החיצון. מביאה הגמרא מקור נוסף לכך שיציאת הולד לבית החיצון נחשבת כלידה, וכי יהוד דעתה לקמי דרבה, כמו שמוכח מהמעשה באדם אחד שבא לפני רבה, אמר לי, שאל אותו אדם את רבה, מה הוא? למי מל בשבתא? מה הדין למול בשבת? האם מותר או אסור? אמר לי, השיב לו רבה, שפיר דמי, טוב ויפה לעשות, כן, שרי מילה בזמנה דוחה את השבת. בתר דנפק לאחר שיצא אותו אדם מלפניו, אמר רבה, סל כדאי תח, דאו גברה לא ידע דשר למי מל בשבתא. האם תעלה על דעתך שאותו אדם לא ידע שמותר למול בשבת? הרי דין זה ידוע ומפורסם, על כורחה, אירה בו איזה דבר של ספק ולא ביר לי היטב את שאלתו, אז על בטרי, הלך רבה אחריו והשיגו, אמר לי, אומר לו רבה, אימה לי איזי, גופה דעובדה איך יאווה, אמור לי איפה, איך היה עצם המעשה, אמר לי אותו אדם, שם התוולד דצוויץ אפניה דמעלי שבתא, שמעתי תבלה צועק מתוך מאי אמו, מבעוד יום של ערב שבת ולא התייע לדעת שבתא, ואולם לא יצא לאוויר העולם אלא בלילה כשהיה שבת ודאי, לפיכך באתי לשאול האם מותר למולו בשבת. והטעם שהשואל לא סיפר זאת מתחילה, כיוון שהיה סבור שאם כשהוציא ראשו חוץ לפרוסדור נחשב כילוד, היה צריך להיות הדין שכל הנולד בשבת, אם לא נתברר שלא הוציא ראשו מבעוד יום, אסור למולו בשבת מספק שמה הוציאו מפני חומרת איסור שבת. וכיוון שרבה ענה לו שצריך למולו ולא חקר אותו האם ידוע שלא הוציא הולד ראשו מבעוד יום, הבין השואל שגם כשהוציאו אינו נחשב כילוד. והאמת שרבה לא חקרו על כך, מפני שרוב הילודים בשבת אינם מוצאים ראשם חוץ לפרוסדור מבעוד יום, ואין צורך לחשש למיעוט שכן מוצאים. אמנם לאחר מכן שט ליבו לחוקרו על זה, כדי שלא תצא תקלה מתחת ידו. אמר לי, השיב לו רבה, היי ולד זה, בעת שצעק ודאי כבר הוציא את ראשו חוץ לפרוסדורו. והריף מבאר שכשהעובר בבית הפנימי פיו סתום ואינו יכול לצעוק, מה שאין כן כשהוציא ראשו. לפיכך דינו כנולד בערב שבת ומילתו בשבת. אבי מילה שלא בזמנה, כי היום השמיני ללידתו יחול ביום שישי. וכל מילה שלא בזמנה אין מחללים עליה את השבת. הרי שגם בדברי רבה מבואר שיציאת הולד לבית החיצון נחשבת כלידה. שנינו בברייתא לאל בדף מ"א עמוד ב' שהמשמשת לא הייתה צריכה להיטמא מצד נגיעת שכבת זרע במעיה, כיוון שבית הסתרים אינו מטמא בנגיעה, אלא שגזירת הכתוב שתטמא בכך. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין הזה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, אם אותו מקום, הבית החיצון של הרחם של אישה, בלוע אבי, בלוע בבשרה הוא, או שם הבית הסתרים אבי, נחשבו כשאר קמטים שבאדם שהם בית הסתרים. והספק של בני הישיבה הוא דווקא לגבי הבית החיצון, היינו מבין השיניים ולחוץ עד המקום שכשהתינוקת יושבת נראה. אבל מקום שכשהתינוקת יושבת נראה, דינו כגלוי. כמבואר בגמרא לאל בדף מ"א עמוד ב'. וכן מבין השיניים ולפנים לא הסתפקו בו מה דינו, כי ודאי נחשב לבלוע ואין התומה מתמת שם כלל. ומבררת הגמרא למי נפקא מינה, איזה דין יוצא למעשה מההבדל בין הביור הראשון לביור השני? משיבה הגמרא, כיון שתחווה לחברתה כזית נבילה באותו מקום ולא נגע הנבילה בבשרה מבחוץ. היא אמרת בלוע, ואם תאמר שהוא נחשב כבלוע בבשרה, הרי תומה בלוע לא מתאמה, מפני שהיא כמי שאינה ואין בה לא מגע ולא מסע. אולם היא אמרת שהבית החיצון של הרחם בית הסתרים אבי, נעידה במגע לא מתאמיה, אגם שאין בית הסתרים מתאמה במגע, אבל במסע מיה מתאמיה. מכל מקום הרי הוא מתאמה במסע, וכיוון שאותו כזית אינו נחשב כבלוע, נמצא שיש עליו עדיין תואר נבילה, ומתאמה את האישה הנושאת אותו. מביאה הגמרא שתי דעות לפשוט את הספק. אביי אמר הבית החיצון של הרחם בלוע אבי, לפיכך אין האישה נתמת מאותו כזית נבילה. רב החלק עליו ואמר אותו מקום בית הסתרים אבי, לפיכך נתמת האישה במסע הנבילה. ומביא רב המקור לדבריו, אמר רב אמינה אמינלה, מאיכן למדתי את הדין הזה שאמרתי שאותו מקום דינו כבית הסתרים דתניה? שנינו ברייתא לגבי משמשת לעיל בדף מ"א עמוד ב', שמצד נגיעת שכבת זרע בבשרה מבחוץ לא היה צריך הכתוב לחדש בתומה, כיוון שהיא ככל נוגע בשכבת זרע שתמאו הכתוב, שכך דרשו מאיתור התיבה או בפסוק או איש אשר תיצא ממנו שכבת זרע, כמבואר בברייתא לעיל. אלא בא הכתוב להשמיענו, שנתמת גם בנגיעת הטיפה בה בתוך הבית החיצון של הרחם בשעת תשמיש, אם לא היה מלמדנו דין זה. היינו אומרים שאינה נתמת בכך מפני שתומת בית הסתרים היא ותומת בית הסתרים לא מתאמה, אלא שגזירת הכתוב היא שכשתיגע בטיפת תשמיש, תתאמה בנגיעתה מבפנים. הרי מפורש בברייתא שבית החיצון של הרחם נחשב לבית הסתרים. מבררת הגמרא ואביי, שאמר שהמקום ההוא נחשב לבלוע בבשרה ואינו כבית הסתרים, כיצד הוא יבאר את הברייתא הזו? משיבה הגמרא לדעת אביי, חדה ועוד כאמר. כוונת התנא לומר שיש טעם נוסף מלבד הטעם העיקרי. מדוע היינו אומרים שלא תטמא המשמשת? חדה, הטעם האחד והעיקרי הוא משום דתומה בלואי. וטעם זה, אין הברייתא צריכה להזכירו כי פשוט הוא. ועוד, מוסיפה הברייתא טעם אחר, אפילו אם תמצא לומר שאין זו טומאה בלואה, מכל מקום טומאת בית הסתרים היא ואינה מטמאה. אלא שגזירת הכתוב היא שהמשמשת תטמא. מביאה הגמרא מחלוקת נוספת של אביי ורבא בעניין דומה. איבה אלו הסתפקו בני הישיבה, האם המקום שנבילת עוף טהור מטמאת בו, דהיינו בית הבליה של האדם, שהרי אין נבילת עוף טהור מטמאת אלא בעת אכילתה כשהיא בבית הבליה ומטמאת גם בגדים שעליו, כפי שלמדנו לעיל בדף מ"ב עמוד א', בלו אהבי, נחשבו כבלוע בבשרו של האדם, או שמה בית הסתרים אהבי, נחשבו כשאר קמטים שבאדם, שהם בית הסתרים. מברר את הגמרא למי נפקא מינה, איזה דין יוצא למעשה מההבדל בין הביור הראשון לביור השני? משיבה הגמרא, כגון שתחב לו חברו, כזית נבילה של בהמה לתוך פיו, במקום של בית הבליה, ושאלת הגמרא גד דווקא כשדחב לו חברו, אבל אם הוא תחב לעצמו הרי הוא נטמע כבר במגע הנבילה, ולא נגע בו הנבילה במקום אחר. היא אמרת בלוע, ואם תאמר שהוא נחשב כבלוע בבשרו, הרי תומה בלוע לא מתאמיה, אינה מתאמת לא במגע ולא במסע. והיא אמרת, אם אתה אומר שבית הבליה בית הסתרים, אבי, נהינה מדי במגע לא מתאמה, אגם שאין בית הסתרים מתאמה במגע, במסע מי המתאמה? מכל מקום הרי הוא מתאמה במסע, לפיכך הנושא נבילת בהמה בבית הבליה, היא תמה ממנה. פושטת הגמרא את הספק, אבי אמר מקום הבליה, בלוע, אבי, מקום בית הבליה נחשב בלוע, ולפיכך נבילת בהמה אינה מתאמת שם כלל. ורבא אמר, הוא חולק עליו ואומר, בית הבליה בית הסתרים, אבי, לפיכך נטמע האדם במסע הנבילה. ומביא אביי מקור לדבריו. אמר אביי מינה המנהלה, מאיכן למדתי דין זה שאמרתי שבית הבליה דינו כבלוע? דתניא שנינו בברייתא, יכול היית לומר שתהא גם נבילת בהמה מטמאה את הבגדים שהוא לבוש בהיותה בית הבליה בבית הבליה, כמו שהדין באוכל נבילת עוף טהור, היינו בין בהמה טמאה בין בהמה טהורה. לפיכך תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בנבילת העוף, נבילה וטריפה, לא יאכל את המווה. מלשון הכתוב משמע שתאומה זו, שהיא מחמת אכילה, נאמרה רק במי שאין לה תאומה שתטמא אחרים אלא על ידי אכילתה. כלומר רק בנבילת עוף טהור. יצתה זו נבילת הבהמה שתאומתה היא במגע ובמסע קודם שיוכלנה. לפיכך אין פסוק זה עוסק בה ואין לנו מקור שתטמא בבית הבליה. הרי שבית הבליה נחשב כבלוע, כי אם היה נחשב כבית הסתרים, הרי בית הסתרים מטמא במסע, ומדוע אמרה הברייתא שנבילת בהמה אינה מטמאת בו. מביאה הגמרא את המשך הדרשה בעניין תומת נבילת הבהמה בבית הבליה. ותיתי ורש ללמוד שנבילת בהמה תטמא בבית הבליה מקל וחומר מנבילת עוף טהור. ומה נבילת עוף טהור שתומתה קלה שאין לה תומה במגע ובמסע בחוץ? ואף על פי כן מצינו שיש לה תומה בפנים בבית הבליה, זו נבילת הבהמה שתומתה חמורה שיש לה תומה במגע ובמסע בחוץ, אינו דין שיש לה תומה בפנים בבית הבליה? אלא יש לדחות, אמר קרא, אמר הכתוב בנבילת עוף טהור, לא יאכל את המווה. ולשון זו באה למעט שדווקא בא. בנבילה זו בלבד נאמר שתטמא בגדים באכילתה, ולא בנבילה אחרת, היינו שנבילת בהמה אינה מטמאת בגדים באכילתה. יש לשאול, אם כן, מה תלמוד לומר? מה מלמדנו הכתוב באומרו, בנבילת בהמה טהורה, והאוכל מנבלתה יחבס בגדיו את המאה עד הערב? האם אין כוונתו שגם נבילת בהמה מטמאת בגדים בבית הבליה? יש לדחות שאין זו כוונת הכתוב, אלא שבאומרו והאוכל בא ליתן שיעור לנוגע ולנושא את הנבילה הכתובים באותה פרשה. שיש שיעור תומתם כאוכל, כדי אכילה. מה אוכל בחזית? כמו שאוכל שיעורו בחזית, אף הנוגע וכן הנושא את הנבילה, אינם נטמאים אלא בחזית. שיהיו נוגעים או נושאים חתיכת נבילה, לכל הפחות, בשיעור כזית. ממשיכה הגמרא עוד בעניין מגע בית הסתרים. אמר רבא, המחזיק שרץ בקומתו בתוך קמטים שבגוף האדם, כגון בבית השחי, הרי זה טהור, אבל המחזיק נבילה של בהמה בקומתו, הרי זה טמא. הטעם שהמחזיק שרץ בקומתו טהור, מפני שהשרץ בנגיעה בלבד הוא דמטמא. בתוך הקמטים הוא בית הסתרים, ובית הסתרים לאו בר מגע, הוא אינו מתאמה במגע. והטעם שהמחזיק נבילה בקומתו טמא, כי נהי אגם דבית הסתרים במגע לא מתאמה, במסע מי המתאמה? מכל מקום הרי הוא מתאמה במסע, ולפיכך הנושא בו את הנבילה יתאמה ממנה. ועוד הלכה נוספת באותו עניין, המחזיק שרץ בקומתו, כגון בבית השכי והכניסו, כשהוא עדיין בקומתו לאוויר התנור העשוי מחרס, התנור טמא. כיוון שתומה נכנסת לאוויר כלי חרס מטמא אותו אף כשלא נגע בו, והרי נכנס השרץ לאווירו של התנור. מקשה הגמרא פשיטה, הרי פשוט הוא הדין הזה, ולמה הוא צרחת לאומרו? מתרץ את הגמרא, מהו דתי מה שמה תאמר, לפי שבתומת כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, אמר רחמנה, אמרה התורה שיתמה, היינו דווקא כשיהיה הדבר המטמא נראה בתוך הכלי ולא תוך תוכו, ולא שיהיה הדבר המטמא בתוך כלי נוסף הנמצא בתוך הכלי החיצון, שהרי אינו באווירו של החיצון אלא בתוך דבר שהוא בתוכו של החיצון, ולפיכך אינו מטמא, כיוון שאמרה התורה כך, אפשר לטעות שגם שרץ הנמצא בתוך קומתו של אדם, שהוא בתוך התנור לא נחשב ששרץ באוויר התנור ולא נטמע התנור. כמה שמלן לפיכך צריך להשמיענו שאין הדבר כן, אלא הרי הוא כן נמצא באוויר התנור ומטמא את התנור. מביאה הגמרא הלכות נוספות בעניין קומתו של אדם לעניין טומאה. הדין הוא שאדם טהור שאחז קנה בכפו והסיט בו את הזב, אף שהטהור לא נגע בזב, הרי הוא נטמע בכך. וכן זב שאחז קנה בכפו והסיט בו את הטהור, אף שהוא עצמו לא נגע בגופו של הטהור, טמאו בכך. ומקור הדינים הללו תבאר הגמרא בהמשך. מבארת הגמרא שבאופן מסוים יש הבדל בין המסיט את הזב לבין הניסת על ידי הזב. אמר יש לקיש קנה אחוז בקומתו בתוך אחד הקמטים שבגופו של זב, כגון בבית שחיו, והסיט בו הזב את הטהור, הוא נשאר טהור. אבל קנה אחוז בקומתו של טהור והסיט בו הטהור את הזב, המסיט טמא. ומבאר יש לקיש מה איתה, מה מכאן למדנו שזב המסיט בקומתו את הטהור אינו מטמאו. דאמר קרא שכן אמר הכתוב, וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים וטמא עד הערב. והרי אין לומר שפסוק זה בא ללמד שזב מטמא בנגיעתו, כי כבר לפניו נאמר, והנוגע בבשר הזב וטמא עד הערב. אלא, זה אסייתו של זב, פסוק זה בא ללמד שזב המסיט את הטהור מטמאו. וכיוון שטומאה זו שבזב החידוש, שלא מצינו לו למטמא שיביא טומאה לזה שניסת על ידו, בכל התורה כולה, שבכל הטומאות שבתורה, אם מסיט הטמא את הטהור אינו מטמאו, כגון טומאה מונחת בכף מוזניים והאדם בכף השנייה, והטומאה כבדה יותר ומסיטה אותו ממקומו, לא נטמע אדם בכך. וכן אדם טמא מת המסיט את חברו מבלי לגעת בו, לא נטמע חברו בכך. לפיכך יש ללמוד את גדרי הסט זה מלשון הכתוב בזב בלבד. ואפקי רחמנה והתורה הזכירה את הסטו של זב בלשון נגיעה אשר יגע בו, ושמחה אותו לתיבת וידיו שבהמשך הפסוק, וידיו לא שטף במים. למם רק כדי לומר, דאסט ונגיעה של זב אינם מתמים אלא כשהם כידיו. מה אתה מאבראי? כמו ששם לגבי ידיו מדובר במקום גלוי מבחוץ ולא בבית הסתרים, הפך המאבראי, אף כאן לגבי הסתו ונגיעתו של הזב, תימא בהם הכתוב, רק כשהם נעשים במקום גלוי שבגופו. לפיכך אם אחז הזב קנה בקומתו והסיט בו את הטהור, לא נטמע הטהור בכך. וכן לגבי נגיעת הזב בטהור, לומדים מכאן שאם הייתה הנגיעה בבית הסתרים של הטהור, אינו נטמע בכך. אבל כשהוא נושא ומסיט את הזב, לא מצינו שמיית בו הכתוב את בית הסתרים. לפיכך אף כשאחז קנה בקומתו והסיט בו את הזב, נטמע בכך. ועוד שנינו במשנה שפתחה את הפרק החמישי במסכת נידה, פרק ששמו יוצא דופן, אבל הזב ובעל קרי אינה מתמין עד שתייצא תומתן לחוץ. מביאה הגמרא את מקור הדינים הללו. אומרת הגמרא הטעם שזב אינו מתמא עד שייצא זובו לחוץ מחוץ הגוף, כיוון דכתיב כתוב בתומת הזב, ספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ב', איש איש, כי יהיה זב מבשרו זובו תמא הוא. מלשון הכתוב זב מבשרו משמע שאינו תמא עד שייצא זובו מבשרו, אבל כשזובו עדיין בתוך בשרו, אף שנעיקר כבר ממקורו בגוף, אינו מתמא בכך. והטעם שצריך פסוק ללמד בזב שאינו מתמא בפנים, כי אילולא הפסוק היינו לומדים את דינו במה הצד מנידה וזבה ופולטת, שהם מתמות בפנים כבחוץ, כמבואר ליל בדף ממא עמוד ב'. אלו הם דברי התוסות לקמן בדף ממגימל עמוד ב', בדיבור המתחיל עד. והטעם שבעל קרי אינו מתמא עד שייצא קריו לבחוץ, כיוון דכתיב בבעל קרי, ואיש כי תייצא ממנו שכבת זרע ותמא עד הערב. משמע מלשון הכתוב שאינו תמא עד שתייצא ממנו, אבל כשנעקרה ממקורה בגופו ולא יצא עדיין לחוץ, אינו מתמא בכך. ועוד שנינו במשנה שפתחה את הפרק החמישי במסכת נידה, היה אוכל בתרומה והרגיש שנזדעזעו איבריו, אוחז באמה ובולע את התרומה. מקשה הגמרא איך אמר התנא אוחז באמה, והתניא הרי שנינו בברייתא רבי אליעזר אומר כל האוחז באמה הוא משתין, נחשב לו כאילו הביא מבול לעולם, מפני שמחמם את איברו ובא לידי קרי, שזה היה חטאם של דור המבול, וכיצד התיר התנא במשנתנו לעשות כך, ואפילו על מנת שלא תתאמה התרומה שבפיו. בתרץ את הגמרא אמר אביי, כוונת התנא שיוחז באמה במטלית אבה שהיא קשה ואינה מביאה לחימום, ומה שאסר לאל רבי אלעזר הוא דווקא לאחוז שלא על ידי מטלית אבה. תירוץ נוסף רבה אמר, אין צורך להעמיד את משנתנו במטלית אבה, אלא אפילו תימה גם אם תאמר שכוונת התנא שיוחז באמה במטלית רכה שיכולה להביא לידי חימום, לא קשה עליו מדברי רבי אליעזר, כי כיוון דעקר שכבר הזרע נעקר ממקורו בגוף, עקר כולו, וכעת לא ייצא ממנו עוד זרע יותר ממה שכבר נעקר. והבאי, מדוע הוא לא פירש כרבה? מדוע הוא לא יתיר אלא במטלית אבה? חייש דיל מעטה לאוסופי, חושש שמה על ידי החימום יצא ממנו זרע נוסף, ורבה שאתיר במטלית רכה לאוסופי לא חייש, אינו חושש שיוסיף להוציא זרע. מקשה הגמרא על רבה והתניא הרי שנינו בברייתא בעניין איסור נגיעה באמה, למה זה דומה לנותן אצבע בעין, שכל זמן שהאצבע בעין העין מדמעת, מוציאה דמעות וחוזרת ומדמעת, וכך בכל חימום נוסף הוא חוזר ומוציא זרע. תרץ את הגמרא ורבה סבר, כל החמומי ועד הרחמומי בשעתי לא שכיח. כל שנתחמם עד שנעיקר ממנו הזרע בהרגשת כל גופו, אינו מצוי כשיחזור ויתחמם להוציא זרע נוסף באותה שעה, כיוון שכבר נעקר כולו בתחילה, ולכן התנה במשנתנו לא חשש לכך. מה שאמרה הברייתא שזה דומה לעין שמדמעת וחוזרת ומדמעת, זה דווקא באופן שלא יצא מתחילה בהרגשת כל גופו, אלא יצא מעט על ידי שמשמש בעמה, שבאופן כזה אינו נעקר כולו יחד, אלא בכל עת שימשמש יחזור וייצא מעט. מביאה הגמרא דין נוסף באותו עניין. אמר שמואל, כל שכבת זרע שאין כל גופו מרגיש בה כשהיא נעקרת ממקורה, אינה מטמא. מה היא טעמה? מה הטעמו של הדין הזה? משיבה הגמרא בפרשה של תומת בעל קרי, ואיש כתייצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים וטמא עד הערב, אמר רחמנה. כך אמרה התורה, משמע מלשון הכתוב, שכבת זרע שמטמא דווקא בראויה להזריע שיש בה כוח להוליד, וכשנעקרה מבלי הרגשה אין בה כוח להוליד. לפיכך אינה מטמא. אבל כאשר נעקרה ממקורה בהרגשת כל גופו, אף שאם תייצא לחוץ שלא בהרגשה, אין אישה יכולה להתאבר ממנה, כמבואר במסכת יבמות דף סמכי עמוד א', שכל שכבת זרע שינה יורה כחצן, האישה מתאברת ממנה. מכל מקום היא נקראת שכבת זרע, כיוון שמצד עצמה ראויה להוליד וטמאה. כך תוספות בדיבור המתחיל בראויה להזריע. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי שמואל. שנינו במשנה במסכת מקוואות, פרק ח' משנה ג', מי שהיה מהרר בלילה בחלומו בדברים המביאים לידי קרי, ועמד משנתו ומצא בשרו חם יותר מהרגיל, אף שלא מצא קרי, הרי זה טמא. ובתוספת המבואר, שטמא דווקא כשעירר וגם מצא בשרו חם, אבל אם מצא בשרו חם מבלי שעירר או עירר ולא מצא בשרו חם, הרי זה טהור. וכך פוסק הרמב״ם בהלכות אבות הטומאה, פרק ה' הלכה ה'. ועוד פוסק שם הרמב״ם שלא גזרו טומאה זו אלא לתרומה ולחולין טהור. ולמה הוא טמא? שמא יצא ממנו טיפת קרי ונאבדה. ומשמע ששכבת זרע מטמאת גם מבלי הרגשה, שהרי לא הרגיש כלום. מתרץ את הגמרא, תרגם הרבונה העמיד וביאר רבונה את המשנה הזו במשמש מיטתו בחלומו, שחלם שהוא משמש מיטתו, לפיכך טמא, כיוון די אי אפשר לשמש בלא הרגשה, ובחלומו ודאי הרגיש, ושמא תוך כדי כך נעקרה טיפת קרי מגופו. מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי שמואל, ישנה אחרינה ישונים את הממרה של שמואל בלשון אחרת. אמר שמואל, כל שכבת זרע שאינה יורה כחץ, שאינו מקלח בכוח מגופו, אינה מטמאה. לפי לשון זו בדברי שמואל, אף שמצד עצמו הזרע ראוי להוליד, מכל מקום, כיוון שכשאינו יורך כחץ, אינו נכנס בפנים הרחם, אלא שוטט ויוצא לחוץ ואין אישה מתאברת ממנו, אינו מטמא. כך מסביר הרשב"א. ולמרות שנאמר במסכת חגיגה בדף ט"ו, שאם מתיח אדם שכבת זרע באמבטי ורחצה שם אישה, אפשר שתתאבר ממנה, מכל מקום אינו שכיח ולא נחשבת מפני זה ראויה להוליד. כך אומר הערוך לנר. מבררת הגמרא, מה איקה בין היי לישנה להי לישנה? איזה הבדל בדין ישנו בין הלשון הראשונה לבין הלשון השנייה בדברי שמואל? משיבה הגמרא, איקה בעיני הוא, ההבדל שישנו ביניהם הוא לגבי שכבת זרע שנעקרה ממקורה בהרגשה של כל גופו, ואולם יצאה לחוץ שלא בהרגשה, שלא היה יורק החץ. לפי הלשון הראשונה תמאה, שהרי נעקרה בהרגשה, אבל לפי הלשון השנייה אינה תמאה, שהרי לא היה יורק החץ. מביאה הגמרא שיש מי שיסתפק בהלכה הזו. מילתא דפשיטא לשמואל, דבר שלשמואל היה פשוט וברור, מבאי אלה לרבה. מסתפק בו רבה, מה דינו? כלומר, בין ללשון הראשונה, שלא יצריך שמואל יציאה בהרגשה כדי שתטמא, ובין ללשון השנייה שיצריך יציאה בהרגשה, בכל אופן הדין פשוט וברור לשמואל ואין בו ספק. אבל רבה הסתפק בכך. דבאי רבה הסתפק רבה שכבת זרע שנעקרה בהרגשה ויצתה לחוץ שלו בהרגשה. מהו דינה? האם היא מתמת או לא? באה הגמרא לפשוט את ספיקו של רבה, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מלשון המשנה, שכן שנינו שם במסכת מקוואות, פרק ח' משנה ג', בעל קרי שטבל, ולא יטיל מים קודם טבילתו, אף על פי שטבילתו מטהרתו, לכשיטיל מים חוזר ונעשה טמא, מפני שנשאר בפנים מעט קרי ויוצא כעת עם מי רגליו. הרי ששכבת זרע מטמאת גם כשיצא לחוץ שלא בהרגשה, הועיל ונעקרה בהרגשה. דוחה הגמרא ואומרת שאין יתם שונה הדבר שם במשנה, שאף על פי שיצאה שלא בהרגשה היא מתמת. כיוון דרובה בהרגשה נפה, כשרובה יצא תחילה בהרגשה כשראה קרי. אבל הספק של רבה היה על שכבת זרע שיצא מתחילתה שלא בהרגשה. ועל זה אין ראיה ממשנה זו האם מתמת או לא. הביאה הגמרא לשון שלישית בדברי שמואל. לישנה אחרינה אמרי לה, יש אומרים ממרה זו בלשון אחרת, אמר שמואל. כל שכבת זרע שאינו יורק החץ, שאינו מקלח בכוח מגופו, אינה מזרעת, אין בה כוח להוליד. מדייק את הגמרא, אזרו יהודה לא מזרע. להזריע אכן אינה מזרעת, אתה מויה מתמיה, אבל לטמא היא מתמת, ואפילו נעקרה שלא בהרגשה. כי הרי אם נאמר שדווקא כשנעקרה בהרגשה מתמת, נמצא שאין הבדל בין הלשון הראשונה לבין הלשון השלישית. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, אתה מויה מתמיה. והטעם שמתמת אומרת הגמרא, כיוון שנאמר בבעל קרי, ספר דברים פרק חב ג' פסוק י' א', כי יהיה בך איש אשר לא יתאור מקרה לילה, מלשון הכתוב מקרה משמע, שמתמה אפילו כל קרי שבעולם, גם כשאינו ראוי להוליד. ומה שדרשו לאל מן הכתוב שכבת זרע שמתמת דווקא כשראויה להזריע, לדעת הגמרא כעת אין לדרוש כך, כיוון שהכתוב נצרח לדרשה אחרת המובאת במסכת יבמות בדף ל"ד עמוד ב', שאינה משמשת נתמת אלא בביאה ראויה להזריע. כך מסביר הערוך לנר. כעת מביאה הגמרת דין נוסף באותו עניין. בגמרא לעיל בדף ל"ד עמוד א' מבואר ששכבת זרעו של גוי אינה מתמת. כעת מסתפקת הגמרא באופן מסוים מה דינו. באי רבה, הסתפק רבה עובד כוכבים שהרהר ונעקרה שכבת זרע ממקורה בגופו, אבל לא יצא לחוץ, וירד וטבע לשם גירות, וכבר מל קודם שהרהר, ואחר כך יצאה לחוץ, מהו? מה דינה? האם מתמת או לא? ומבאר רבה את צדדי הספק, אם תמצא לומר בתר עקירה, אז לינן, אפילו אם תפשוט את הספק שהסתפקנו לה לגבי שכבת זרע של ישראל, ותאמר שאנחנו הולכים באחר שעת עקירתה ומתמת, עדיין אי אפשר ללמוד משם לגבי שכבת זרע של גוי שהתגייר, כי אולי הנימילה לחומרה, דברים אלו לא נאמרו אלא להחמיר ולתמם מספק, אבל אחד אלה כולה. אבל כאן לגבי גר שאם נלך אחר שעת הקירתו, יהיה זה להקל ולתהרו, כיוון ששכבת זרע של עובד כוכבים אינה מתמת. כמבואר לאל בדף למדע לתמוד א', שאפילו בית הלל שהחמירו במשנה שם ותימאו את דמה של עובדת כוכבים, מודים בקרי של עובד כוכבים שהוא טהור. לא אמרינן, אין אומרים ששעת הקירתה היא הקובעת, אלא שעת יציאתה לחוץ היא הקובעת. וכיוון שביציאתה היה כבר ישראל, הרי היא מתמת, או דילמה לא שנה. או אולי אין הדין שונה בין לכולה בין לחומרה, ובכל אופן שעת העקירה היא הקובעת, וכיוון שבשעת עקירתה הוא היה עדיין גוי, אינה מתמת. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. תיקו ראשי תיבות תשבי. הלו אליהו הנביא הזכור לטוב שיבוא במהרה ויבשר לנו על הגאולה, יתרץ קושיות ובעיות. המהרש"א כותב שמדובר כאן שהייתה עקירה בהרגשה, ואף על פי שהיציאה הייתה שלו בהרגשה, כיוון שבאותה שעה הוא היה כבר ישראל, נמשכת העקירה אחריה לחומרה ונחשב כאילו גם העקירה נעשתה ביותו כבר ישראל. מביאה הגמרא שאלה נוספת בעניין דומה. הדין הוא שמי רגליים של זווה הם אב התומה לטמא אדם וכלים. כמבואר בגמרא לקמן בדף נ"ה עמוד ב', שזובם ורוקם וממי רגליהם של זו וזווה מטמאים טומאה חמורה. ורש"י מפרש שמטמאים אדם ובגדים כיוון שהם מעיינות. כעת מסתפקת הגמרא באופן מסוים מה דינם. באי רבה, הסתפק רבה, זווה שנעקרו מימי רגליה ממקורם בגופה, אבל לא יצאו לחוץ, וירדה וטבלה להתאר מזיבתה, ואחר כך יצאו לחוץ. מהו? מה דינם? האם מתמים או לא? והתוסות בדיבור המתחיל זווה, כתבו בשם רש"י שהספק של הגמרא זה דווקא בזווה ולא בזו, כיוון שבאישה מתעגלים כל מימי רגליה בבת אחת לפתחה, כלומר מתאספים הרבה כאחד ואחר כך יוצאים, מה שאין כן באיש. והריטב"א מסביר שאין כוונת רש"י שבאיש אינם מתעגלים כלל, אלא שאין מתעגלים כל כך שיוכל למנוע עצמו מלהוציאם לאחר שכבר נעקרו, מה שאין כן באישה שיכולה למנוע עצמה מלהוציאם אף שכבר נעקרו. ולכן הסתפקה הגמרא בזווה דווקא. אם כן מסתפק רבה, זווה שנעקרו מימי רגליה ממקורם בגופה, ולא יצאו לחוץ וירדה וטבלה להתאר מזיבתה ואחר כך יצאו לחוץ, מהו דינם? האם מתמים או לא? ומבאר רבה את צדדי הספק, אם תמצא לומר בתר עקירה אז לינן, אפילו אם תפשוט את הספק שהסתפקנו לאל לגבי שכבת זרע ותאמר שאנחנו הולכים באחר שעת עקירתה ומתמת, עדיין אי אפשר ללמוד משם לגבי מימי רגליה של זווה. כי אולי אני מילי, אולי דברים אלו לא נאמרו אלא לגבי שכבת זרע, דלא מצינה כתלה, שלאחר עקירתה אינו יכול למונעה מלצאת לחוץ. כלומר, אינו יכול למונעה מצד טבע גופו, אגם שיכול למונעה מלצאת על ידי שיוחז בעמה, כמבואר במשנתנו לאל בדף מ' עמוד א'. לפיכך אנחנו הולכים אחר שעת עקירתה, כיוון שהעקירה זו היא ודאי לצורך יציאתה, אבל מימי רגליה של זווה דמה צינה כתלה, שיכולה למונעם שעה אחת שלא יצאו לחוץ, לא, לא הולכים בהם אחר שעת עקירתם, אלא אחר שעת יציאתם לחוץ, ואז היא כבר תאורה. או דילמה לא שנה, או אולי אין הדין שונה בין שכבת זרע לבין מימי רגליה של זווה, ובכל אופן שעת העקירה היא הקובעת. וכיוון שבשעת עקירתם הייתה זווה, הרי הם טמאים. גם פה מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה זו בספק כי היא לא נפשטה, תשבי את הרץ קושיות ובעיות. מביאה הגמרא שאלה נוספת מעין שתי השאלות הקודמות. באי רבה, שורה אחרונה בדף מ"ג עמוד א', הסתפק רבה עובדת כוכבים זווה, שנעקרו מימי רגליה ולא יצאו לחוץ, וירדה וטבלה לשם גירות, מהו? מה דינם? ומבאר רבה את צדדי הספק. אם תמצא לומר, אפילו אם תפשוט את הספק שהסתפקנו לאל לגבי מי רגליים של זווה ותאמר, בתר הקירה אזלינן, אף על גב דמצי נקית להו, אנחנו הולכים בהם אחר שעת הקירתם, אף על פי שהיא יכולה למונעם שלא ייצאו לחוץ. בכל זאת עדיין, אי אפשר ללמוד משם לגבי מי רגליה של גויה שהתגיירה, כי אולי, אני מי לדברים אלו לא נאמרו, אלא לגבי מי רגליה של זווה ישראלית את מאה דאורייטה, שתומתה חמורה כיוון שהיא מן התורה, אבל עובדת כוכבים זווה, דתמאה רק מדי רבנן, לא, לא החמירו בה ללכת אחר שעת הקירתם, אלא הולכים אחר שעת יציאתם. ואז הייתה כבר גיורת והם תאורים. או דילמה, לא שנה, או אולי אין הדין שונה בעניין זה בין דאורייטה לדי רבנן. ובכל אופן שעת ההקירה היא הקובעת, וכיוון שבשעת הקירתם הייתה עדיין גויה, הרי הם תמאים. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה זו בספק היא לא נפשטה, תיקו ראשי תיבות תשבי את ארץ קושיות והיא בעיות. אומרת הגמרא שנינו במשנה לגבי נידה וזב ובעל קרי שלא צריך שיעור לתומתם, ומתמין אפילו בכל שהן. מביאה הגמרא ממרה בעניין שיעור תומת הזב. אמר שמואל, בכדי שהזב יקבל תומת זב, צריך שיהיה בזוב שיעור של כחתימת פי האמה, כדי סתימת נקב פי אמתו. שנאמר בתומת הזב, ספר ויקרא פרק תדבב פסוק ג', או החתים בשרו מזובו. משמע דווקא כשיש שיעור בטיפת זובו לחתום ולסתום את בשרו, אבל פחות משיעור זה אינו מתמה. מקשה הגמרא והענן תנן וראשנינו במשנתנו שנידה וזב ובעל קרי מתמין אפילו בכל שן, הנה מבואר שאין הזב צריך שיעור לראייתו. מתרץ את הגמרא, הוא דהמר כרבי נתן. שמואל אמר את דינו, כדעת רבי נתן החולק על משנתנו, דתניה שנינו בברייתא שנחלקו בזה רבי נתן וחכמים. רבי נתן אומר משמו של רבי ישמעאל, זב צריך שיעור בזובו כחתימת פי האמה. ולא הודו לו חכמים, אלא סברו שאינו צריך שיעור כלל, ומשנתנו היא כדעת חכמים. שואל הריטב"א, מדוע לא אמר שמואל רק הלכה כרבי נתן, והוא מתרץ, שמה לא הייתה הברייתא מפורסמת, או שמה היה מי ששונה אותה בשם תנא אחר. וראית הגמרא, מה הייתה מדרבי ישמעאל, מה טעמו של רבי ישמעאל שמצריך שיעור בזוב כחתימת פי האמה? משיבה הגמרא דאמר קרא, שכן אמר הכתוב, או החתים בשרו מזובו. משמע שכדי להיטמע צריך שיהיה נסתם בשרו מטיפת זובו. והקושייה של הגמרא והתירוץ לא מובנים, שהרי כבר בייר זאת שמואל בשיטת רבי ישמעאל. כותב הריטב"א שסוגיה זו נאמרה בבית המדרש בפני עצמה, ורבה שהיא כשסידר את הגמרא צרפה לכאן אחר דברי שמואל. שואלת הגמרא ורבנן, מדוע לא למדו מפסוק זה שזב צריך שיעור? משיבה הגמרא, הפסוק ההוא מבא אלי נצרך לדעת חכמים ללמוד ממנו שדווקא כאשר הזב לח הוא מתמה ואינו מתמה כשהוא יבש. שכן משמע מלשון הכתוב החתים בשרו שהזוב לח, ולפיכך הוא חותם את פי האמה, כי כשהוא יבש אינו נשרח בפי האמה לסותמה אלא נופל החוצה. שואלת הגמרא ורבי ישמעאל שלמד מאותו פסוק את שיעור הזוב, מאיכן למד שהוא מתמה דווקא לח ולא יבש? משיבה הגמרא, ההוא הדין הזה לפי רבי ישמעאל מרר נפקה, נלמד ממה שנאמר בתחילת הפסוק רר בשרו את זובו, מהתיבה רר משמע שאולך מלשון ריר. שואלת הגמרא ורבנן שלמדו שצריך שיהיה לך מלשון הכתוב יחתים בשרו, מה למדו מלשון הכתוב רר? משיבה הגמרא, הוא למניין ההודעתה, תיבה זו באה לדעת חכמים ללמד את מספר הפעמים שצריך האיש לראות זיווה יוצאת מגופו כדי לקבל דין של זב. נאמר בזב, וזאת תהיה תומתו בזובו, רר בשרו את זובו, הוזכרה לשון זיווה שלוש פעמים בפסוק הזה. בזובו חדה, בזובו זה פעם אחת, רר בשרו תרי פעם שנייה, את זובו תלת פעם שלישית. ובכך לימד על זב בעל שלוש ראיות שראה זיווה שלוש פעמים, ובין שראה אותם ביום אחד ובין שראה בשלושה ימים רצופים, וכן כשראה שתיים ביום אחד ואחת למחרת, שחייב בקורבן כמבואר בפרשה. אבל בשתי ראיות עדיין אינו חייב קורבן. בהמשך הפסוק נאמר, או החתים בשרו מזובו תומתו היא, שהוא תמה, משמע מלשון הכתוב מזובו, שמקצת זובו תמה, שגם אם ראה פחות משלוש ראיות של זוב, ועדיין לא קיבל דין של זב גמור, אף על פי כן תמה. ובכך לימד על זב בעל שתי ראיות, שראה זיווה פעמיים בלבד, שמתמה משכב ומושב, כמבואר בפרשה. וכן שווה דינו של זב בעל שתי ראיות לדינו של בעל שלוש ראיות, לעניין ספירת שבעה נקיים וטבילה במים חיים. כמבואר במסכת מגילה, דף ח' עמוד א', ומה שהזכירה הגמרא כאן משכב ומושב בלבד, מפני שרק הם נלמדים מסמיכות הפסוקים של שתי הראיות ושל משכב ומושב באותה פרשה. אבל הדין שזב בעל שתי ראיות טעון ספירה וטבילה, נלמד בגמרא שם במסכת מגילה מפסוק אחר, וכי יטהר הזב מזובו, אפילו מקצת זובו. והכתוב עוסק בזב שראה שתי ראיות ולא בזב שראה ראייה אחת בלבד, שהרי תומתו של רואה ראייה אחת נלמדת מבעל קרי בהקש כמבואר בגמרא לאל בדף למדה עמוד א', על כן אי אפשר שמתאמה משכב ומושב, כמו שבעל קרי אינו מתאמם. שואלת הגמרא ורבי ישמעאל שדרש את לשון הכתוב רר לעניין אחר שעזוב מתאמה כשהוא לך דווקא מניין המנהלי, מאיכן למדת מספר הפעמים שצריך האיש לראות זיווה כדי לקבל דין של זב? משיבה הגמרא רבי ישמעאל נפקא ליה למד זאת מהדרשה דרבי סימאי. דתניא נאמר בברייתא רבי סימאי אומר מצינו שמנה כתוב שתי זיוות, שנאמר איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו תמה הוא. זב וזובו הרי שתי זיוות, וכראהו הכתוב תמה, שנאמר בסוף הפסוק תמה הוא. לעומתו מצינו שמנה כתוב שלוש זיוות, וזאת תהיה תומתו בזובו רר בשרו את זובו, או אהתים בשרו מזובו תומתו היא בזובו והת זובו ומזובו, הרי שלוש זיוות, וכראהו הכתוב תמה, שנאמר בסוף הפסוק תומתו היא. הכיצד התקיימו שני המקראות? הרי אם בשתי ראיות נעשה תמה, לאיזה צורך הוזכרה ראייה שלישית בפסוק? אלא שהרואה שתיים יש לו דין זב לתומה, אבל אינו מתחייב בקורבן, והרואה שלוש יש לו דין של זב גם לקורבן. שואלת הגמרא, ולמן דנפקא להתערביו, ולמי שלומד, דהיינו דעת חכמים שלומדים את שני הדינים, כלומר את הדין של שלוש ראיות שבזב, וגם את הדין של שתי ראיות מהפסוק, זאת תהיה תומתו בזובו, או החתים בשרו מזובו. אם כן הפסוק, איש איש כי יהיה זב מבשרו, מה יעביד לי? מה הוא עושה עמו? כלומר, מה בא פסוק זה ללמד? משיבה הגמרא, מבעלי, הפסוק הזה נצרח לדעת חכמים ללמד שאינו מתאמה עד שייצא עזוב מבשרו, אבל כשזובו עדיין בתוך בשרו, אף כשנעקר כבר ממקורו בגוף, אינו מתאמה בכך. כי לדעת חכמים פסוק זה בא ללמד רק את הדין שאינו מתאמה בפנים, אבל לדעת רבי ישמעאל לומדים מפסוק זה את שתי הדרשות, גם שאינו מתאמה עד שייצא, וגם שזב שראה פעמיים מתאמה, לפי שאת מניין הזיוות לומדים מהתיבות זב וזובו, ואת הדין שאינו מתאמה בפנים לומדים מהתיבה מבשרו. שואלת הגמרא, מה שנאמר בהמשך הפסוק זובו תמה הוא, למה לי? מה באות תיבות אילו ללמד לדעת חכמים? משיבה הגמרא, בזה לימד הכתוב על הזוב, על הטיפה עצמה, שהוא תמה. ובגמרא לקמן בדפנון ה' עמוד א' מבואר שכוונת הכתוב לרבות שעזוב מתמה במסע, שאלו את הדין שעזוב מתמה במגע לומדים בבניין אב משכבת זרע. כך מסביר המאירי. כותב הערוך לנר שלדעת רבי ישמעאל לומדים מדיני תומת הזוב מקל וחומר כמבואר לאל בדף למד ה' עמוד א'. ומה הקל וחומר? אם לאחרים הוא גורם תומה, לעצמו לא כל שכן. ואף שהגמרא שם אמרה שסעיר המשתלח יוכיח ויפרוך את הקל וחומר כי הוא גורם תומה לאחרים והוא עצמו טהור, סובר רבי ישמעאל שאין זה דיחוי. כי אי אפשר להוכיח מסעיר המשתלח כיוון שאין לו תומה כלל, מה שאין כן בזוב שמתאמה במגע. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף מ"ב במסכת נידה עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה נפקא מינה אם פולטת שכבת זרע מתאמת מדין ראייה או מדין תומת מגע? שאלה שנייה, מדוע מסברה יש לומר שפולטת מתאמת רק כנוגעת? התשובה ברש"י. שאלה שלישית, מדוע סברו לומר שהיא יולדת שראתה דם בירידתה לטבול מתומה לטהרה, נתמת מתומה בלואה, אף שבשאר תומות חוץ מנבילה, תומה בלואה אינה מתאמה? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, מדוע הוא צריכה ברייתא לחדש שהיא יולדת מתאמת בפנים כבחוץ? שאלה חמישית, מה דינה של תומה בלואה ומדוע? השאלה האחרונה, דף מבית, מקום שנבילת אוף טהור מתאמת בו נחשב כבלואה או כבית הסתרים? אם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, ו' בכסלו תשפ"א, סיימנו כאמור ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף מבית במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, ז' בכסלו תשפ"א, ונלמד את דף מ"ג במסכת נידה, מרחק 30 ימים ודפים מסיום הש"ס הקרב ובא בעזרת השם ובישועתו. שבת פרשת ויגש, ז' בטבת תשפ"א, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.